השיעור שלנו היום, בעזרת השם, יהיה מוקדש לרפואת כל חולי עמו ישראל. ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל. אנחנו כרגע נמצאים בסיום יום העצמאות, חג העצמאות, וחושבני שמה שנלמד היום כל כך כל כך מתאים לסיומו של יום העצמאות. אם אתמול בשיעור של יום העצמאות דיברנו על יום העצמאות כיום שבו יש יסוד, מתווה להשראת שכינה, יום העצמאות כיום השראת שכינה, אנחנו היום נעלה מדרגה. השבת בעזרת השם נקרא שתי פרשיות בתורה אחרי מאוד קדושים. כבר בשני הפרשיות הללו יש קשר. אחרי מות יום הזיכרון, קדושים אלה אותם חללים שמסרו נפשם למות על קידוש השם. הנה אנחנו כבר מיד מוצאים איזה קשר רעיוני שאפשר לומר שקשור ליום העצמאות. אבל אני רוצה יחד איתכם לעיין רגע בכמה פסוקים שנמצאים בפרשה. נקרא בעזרת השם השבת את הפסוקים הבאים. פרשה קדושים. אומרת התורה, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. כמו פה התורה בפסוק הזה מדברת על משפט צדק, על יושר מוחלט במשפט. לא ניכנס עכשיו לכל ההלכות שיוצאות מהפסוקים הללו, כי זה לא הפסוק המרכזי שאני רוצה לדבר עליו. חגר ממשיכה התורה ואומרת לו, תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך, אני אשם. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. זה הנושא שלנו היום, ואהבת לרעך כמוך. אני אשם. רש"י במקום מביא נדרה מה שמובא בשם רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, מה זה? זה כלל גדול בתורה. הסגנון הזה של רבי עקיבא, זה כלל גדול, הוא מאוד מעניין. יש פרק במסכת שבת שנקרא כלל גדול עברו בשבת. יש כמה דברים נוספים שקוראים להם כלל גדול. מה זה כלל גדול? אלא זה עיקר. אולי זה עיקר חשוב. כמו שיש לנו במלאכות שבת, אב מלאכה ותולדות של המלאכה. מה זה ביניהם? אב מלאכה הוא עיקר, הוא כלל גדול. שבמנו צומחים עוד כללים קטנים. אבל הוא המרכז, הוא המוליד. על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, יש גמרא במסכת שבת. בפרק במה מדליקים, הפרק השני, דף למד א', אומרת הגמרא, אני קורא את הגמרא מבפנים. סיפור! כולנו אוהבים סיפורים. היום אנחנו נלמד את הסיפור קצת בעיון. אומרת הגמרא, שוב, הגמרא פה מספרת על מעשים, מקרים, שבאו כל מיני אנשים, גויים, שאינם כאלה, אל חכמי ישראל, כל מיני עניינים. אומרת הגמרא, שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לבני שמאי ואמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. סיפור ידוע מפורסם. טוב, דחפו בעמד הבניין שבידו. כלומר, בפשוט של הסיפור בא גוי, שמאי, שהיה תנא, מהזוגות הראשונים, ובא אליו ואמר לו, תגייר אותי על מנת שתלמד אותי את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. כל המושג הזה ללמד את האדם תורה, כשהוא עומד על רגל אחת, צריך להסביר מה הכוונה על רגל אחת. אז באמת, המהרש"א, שהוא מדבר על העניין הזה, הוא מסביר, שמה שרצה אותו גוי, אותו נוכרי, מה שאמר לי הלל, תלמד אותי את היסוד המרכזי שעליו עומדת כל התורה כולה. ככה מזהיר המהרש"א. מהרש"א אומר שהוא לא בא לקנטר, הוא בא באמת, הוא בא ללמוד. רצה רק שישמע ילמד אותו את העיקר, את היסוד של התורה כולה. זה רגיל אחת, ככה מסביר המהרש"א. אבל, כמו שהגמרא מביאה, אנחנו רואים ששמאי דחף אותו. דחה אותו. טוב. בא לפני הלל, הלך אותו גוי להלל, היה בן הזוג של שמאי, ואמר לו אותו דבר. כן? אותו דבר, אותו תנאי, למד אותי את כל התורה כולה, כן? אני אתגייר, אבל כשאני עומד הרגל אחת, בא לפני הלל, וגיילי, הסכים. הסכים. אמר לו, אז אתה רוצה לדעת מה היסוד? לפי דברי המהרש"א. אתה רוצה לדעת מה היסוד, העיקר שעליו כל התורה עומדת? זו תורת ישראל? אמר לו, דהלך סני לחברך לתעביד. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, זו היא כל התורה כולה. יש מקום להחשוב קושי על העניין הזה. כי באמת התשובה של הלל, או היסוד שהלל מדבר, זה על מצוות שבין אדם לחברו. מה עם מצוות בין אדם למקום? איך אתה בא ואומר הלל, שזו כל התורה כולה. התורה כוללת בתוכה מצוות שבין אדם למקום, או בין אדם לחברו. ואתה נותן תשובה פה, יסוד פה, שכל התורה כולה מתבססת על בן אדם לחברו. ככה אפשר לחשוד קושייה. עד דברי הלל. אז אם ככה, אתה לא יכול להגיד שזה כל התורה כולה. תגיד, זה כלל גדול. אבל להגיד שזו היא כל התורה כולה, כך מביאה הגמרא לשון הלל? קשה. למעשה, יש אפשרות ככה מדברי רש"י, אפשר לומר שני תירוצים על הקושייה הזו. נכון שמצוות בן אדם במקום לא כלולות כאן. זה תירוץ אחד, נכון? אבל אנחנו יודעים שרוב המצוות שהתורה מדברת בהן הם בן אדם וחברו. לכן נמשכים אחר הרוב. ואם כך, כך מסביר רש"י, זה תירוץ אחד. אמר לו, הדבר, רוב התורה מצווה בין אדם לחברו, לכן זה כל התורה כולה. שורכים אחר הרוב. טוב.
באמת הוא עושה חישוב?
איך?
ראשי באמת עושה חישוב כמה זה
כמו... לא, זה באמת כך. התורה ברובה מדברת על מצווה בין אדם לחברו.
תרי"ג מצוות זה הרבה...
התרי"ג מצוות, יש ביניהן מצוות שקשורות לבין אדם למקום. אבל...
הקורבנות.
יפה, יפה. אבל גם הקורבנות... יש בהם צעד שבן אדם וחברו. איך? שאם אדם מביא קורבן והכהן בהרהור או במעשה פוסל אותו, גרם נזק לחברו. מה דהלך סני לתעביד לחברה? כן? כלומר, גם בעבודה שבין אדם למקום, כן? יש גם צדדים שבין אדם וחברו. מה שאין כן, שבין אדם וחברו, לא בהכרח יש מצווה שהיא קשורה בין אדם למקום, אלא מצד המצווה. כן? שאין בקודם ברוך הוא ציווה. אז יש איזה קשר למקום. אבל באופן העקרוני, יש יותר מצוות. לא רק זה, גם הקורבנות הן מצוות לישראל, אבל המעשה שלהם הוא רק לחלק מישראל, הכהנים. פה מדובר על כל התורה כולה, דבר שמחייב את כולה. ועד עיקר התורה עוסקת במצוות שבין אדם וחברו. ככה מסביר רש"י. זה תירוץ אחד. עכשיו, התירוץ השני, כתוב בספר משלי. שם אומר שלמה המלך, רעך ורע אביך, אל תעזוב. כן. חז"ל, מה פירוש דורשים במדרש, בשמות רבה? חז"ל שואלים, מה זה רעך? רע אביך, מה זה המושג, המילים עליו? בעברית, רעך זה חבר. חברך וחבר אביך, אל תעזוב. זה כאילו במילים שלנו. אז שמה מביאים חז"ל במדרש רבה, שמה גם, זה באמת מופיע גם ברש"י במסכת חגיגה, ואנחנו מוצאים את זה גם כן במדרש תהילים, אומר הכוונה שרעך זה הקדוש ברוך הוא. לא לעזור. טוב. ממשיך רש"י ואומר, אם זה, בעיקר כל התורה כולה. מה אמר? אמר לו, מן דסני הלך, אני קורא את לשון הגמרא, דהלך סני, לחברך לא תעביד, אז הוא ענה לו, לחברך זה גם הקדוש ברוך הוא. כי רעך ורעיך אל תעזור. ככה מביא רש"י שני תירוצים. שבאמת זה כל התורה כולה, כי המילה חברך זה גם הקדוש ברוך הוא, וגם חבר כפשוטו, כלומר אדם. ככה רש"י מסביר את הקושי בדברי הלל. אנחנו ננסה היום ללכת בעוד כיוון. יש רעיון שמובא אצל רבנו הארי, כך מובא בשמו. אומר רבנו הארי, שבידוע הוא, היות והתורה ניתנה בהר סיני. בתורה שניתנה בהר סיני אנחנו יודעים שהיא ניתנה על דרך של פרדס. פשט רמז ורס וסוד. זאת אומרת, ככה נובע, כותב מוערכו, שכל אחד ואחד מעם ישראל, ולא יוצא מן הכלל, כל יהודי באשר הוא, חייב מדין תורה, חייב מדין נעשה ונשמע, חייב מצד מעמד הר סיני, חייב לקיים את כל התרי"ג מצוות שבתורה. זהו. בואו נוסיף עליהם עוד שבע מצוות דרבנן, כתר ייתנו לך השם אלוקינו, זה השבע מצוות של רבנן שמצטרפים אל מצוות דאורייתא. ממילא חייבים בכתר מצוות. תרי"ג פלוס שבע דרבנן. עכשיו, אם האדם לא מקיים את כל המצוות האלה, זה לא רק, אני מדגיש, לא רק שהוא צריך לקיים אותם על דרך הפשט שלהם, אלא הדרך הפרדס שלהם. כי לימוד התורה, כך כותב רבנו חיים ויטל, אדם צריך ללמוד את התורה פרדס. ואם למד בזמן מסוים פשט, והסתלק מעולם הזה, יחזור ללמוד רמז. יחזור ללמוד את השעה. לא למד חסידות, יחזור ללמוד פלימיות. הוא יחזור. כי זו התורה, כלומר כל מה שהתורה היא לא שלמה בארבעה פנים שלה, ממילא הוא לא למד את התורה בשלמות. ומשם אנחנו מקישים לגבי המצוות. כמה מצוות? למצוות אנחנו יודעים שיש את פשט המצווה. כל מצווה ומצווה יש דברים הרמוזים בה. יש דברים שהם בחינה של דרש במצוות, יש את הסוד שבמצוות, וכל מיני כוונות וייחודים שלא כל דעת ושכל מבינים. אז עדיין יצטרך לבוא לפה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. טוב. לפי זה, יש שני דברים. אחד, איך יהודי יכול לקיים את כל המצוות? ממש קשה, אפילו בלתי אפשרי. ולהגיד יותר מדי, אפילו אסור. אסור לזר לעבוד במקדש. וזו מצווה מן התורה. יש מצוות שקשורות בעבודה. אז אם כך, איך יקיים יהודי שאינו כהן את המצוות שקשורות לכהנים? ממילא אנחנו חייבים לבוא לתובנה אחרת. ההבנה האחרת היא שהיות ועם ישראל הוא יחידה אחת, כהנים, לוויים וישראלים, יחד שבטי ישראל, ממילא יש מושג של ערבות הדדית, יש מושג של השלמה, זה משלים לזה. אם כך זה מובן שיהודי שאינו כהן, הכהנים עושים את המצווה הזו ומזכים אותו בהם. ולעומת זאת, יש מצוות, לדוגמה, ניתן דוגמה, גמרא מסכת סנהדרין, דנה בזה בפרק כהן גדול. שם הגמרא באה ואומרת, ודנה, כהן גדול שלא עלינו, נפטרו לו אחד משבעה קרובים. הרי אסור לו להתאמה. כן? אסור לו להתאמה. אלא בכל זאת הוא מלווה את הלוויה. עכשיו הגמרא אומרת שהוא נגלה ונכסה. כלומר, ברחוב שהמיטה עכשיו עוברת, הוא מסתתר באיזה סמטה. ברגע שהיא פינתה את הרחוב, הוא עכשיו הולך ברחוב. כן? כלומר, אז מי במקומו מקיים את מצוות לוויית המת? מלווים את המיטה שאינם כהנים. הם משלימים את המצווה הזו בשבילו. אם כך, אנחנו רואים שבצורה הזו אין אפשרות של יהודי לקיים את כל התורה כולה. אבל לכל היהודים יחד יש ויש. טוב, אם זה כך, יש גם מצוות ששייכים רק לגברים ולא לנשים. כל מצוות עשה, כך אומרת הגמרא מסורת קידושי, בדף חפצת, עמוד בצ'ה, כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פתורות, ועל נשים חייבים, ומצוות לא תעשה, כולם חייבים, חוץ מ, שלוש מצוות. נשים שיש להם איסור לא תעשה, חייבות בהכל חוץ משלושה דברים. בל תקיף, שאסור להקיף, כלומר לגלח את פאת לחייל, פאת הזקן. ולגלח את הזקן, מצטים. כן. ובל תשחית. כל זה קשור לזקן, שלושת המצוות הללו. זה לאו מן התורה. ונשים מותר להם. אז אם ככה, מי משלים להם את המצוות הללו? הגברים שחייבים בזה. אז אנחנו רואים שהתורה היא מארג שלם של המצוות זה וזה. כולם משלימים זה לזה. אז אם ככה, אומרת התורה, ברוך הבא, אומרת התורה, לפי הגמרא פה, יש עוד הסבר. מה שבא אותו גוי לילן ואומר לו, גיירני כאשר אני עומד על רגל אחת, לפי זה, אפשר לומר שבא אותו גוי לשמי, ולמה הוא דוחה אותו? הוא אומר לו, תלמד אותי את כל התורה, על מנת שאני אוכל ללמוד אותה ולקיים אותה על כל ארבעת הצדדים שלה, בגלגול אחד. ברגל אחד, בזמן אחד. כי רגל, אנחנו יודעים, יש לו כמה משמעויות. רגל זה רגליים, שולחים. אבל יש שלוש רגלים. רגלים זה זמנים. בזמן אחד, בגלגול אחד. לקח אילן ודחב אותו. זה בלתי אפשרי. אי אפשר להקיף את כל התורה ככה. אתה מבקש מי לדבר של שטות. אתה בא לקנטר. לכן הוא דוחף אותו, לא רוצה לדבר איתו. לעומת זאת בא אילן ואומר לו, כן, אפשר. אתה תעשה את שלך. מן וסה, הלך סני, לתעביד לחברך, מה זה סנוע עליך, לא תעשה לחברך. וחברך ישלים את שאר המצוות, ובלא אחד, אפשר גם בגלגול אחד לסיים. לכן הוא מקבל אותו. לכן הוא מסייע לו, הוא מגלם אותו. על מנת כן, והיא תחזיל גמור. אתה לך תקיים את שלך, ויהודי אחר יקיים, ובסך הכל, הכל ישלם. אפשר גם בגלגול אחד. ככה ניתן לבאר את הדברים, על פי דברי רבנו הארי, ושמובא בדברי מוערכו. זה כיוון מעניין. אבל יש ספר, או לפני זה, נגיד עוד משהו. אנחנו יודעים שכשמישהו אוהב מישהו, אדם אוהב אדם. אם האהבה היא עמוקה, אמיתית, ממילא הוא מרגיש כל דבר שקורה לחברו. הוא מרגיש. יש איזה דיון יפה בגמרא מסכת בבא בתרא, פרק ראשון, פרק השותפים. שם הגמרא באה ואומרת על איוב. איש היה בארץ עוץ, ושמו איוב. והיו לו ארבעה חברים. לא כמו היום, שיש לנו היום, הכל גלוי וידוע. אתה יכול לראות כל אחד בכל מקום, בכל זמן, אלא אז לא היה את עולם הטכנולוגיה שיש היום. למה? אם לא נפגשת, שנים לא ראית. אם לא שלחת איזה מכתב עד שהגיע, עד שחזר, גם עבור כמה שנים. אומר הגמרא שכל אחד ואחד מחבריו של איוב היו גרים במקומות אחרים, ארצות אחרות. כן? לא תוך 4-5 שעות, 12-18 כבר נחתו אצלו. איך, איפה, זה לפעמים שנה, שנתיים אתה מגיע אליו. אז מה? איך הם ידעו שהוא חוטף? איך הם ידעו שהוא חולה לבוא? הוא לא שלח להם מסרון ולא קרא להם בסקייפ ולא שלח להם עוד איזה אימייל. אין. איך בכל זאת הם באים? מי מודיע להם? ארבעתם? מילא אחד יכול להיות החליט שבא לבקר. בא בזמן. ארבעה? כל החברים מגיעים אליו בזמן הזה? לא סביר. אומרת הגמרא שהיה להם לכל אחד ארבע צורות, בובות, כן? מעץ או מאבן, שבו היה חקוק הצורה של החבר. צילום, נקרא לזה בלשון שלנו. היה דמות חברו. זה כל אחד. והיו רואים בדמות אם קרה משהו. זה קשר עמוק, רגשי, כל כך חזק, אהבה עצמה. וראו שהצורה של איוב עוברת שינויים קשים, מיד לקחו את הרגליים, ובאו לראות מה קורה. מדהים. כשאדם אוהב אדם, הוא מחובר אליו בכל נימי נפשו. נפשו, גופו, מסופר, אריה לוין, שבא לרופא פעם עם אשתו, אשתו קבעה רגל. אז הוא אומר, הרופא, דוקטור, הרגל שלנו כואבת, הרגל של אשתי כואבת לנו. כאב לו הרגל. כאב לו. הוא הרגיש את הכאבים של אשתו. זה מדרגה של אהבה עמוקה. ואהבת לרעך כמוך מה שהתורה שלנו מחייבת אותנו בפרשה שנקרא השבת, זו המדרגה הזו. הלל אומר את זה, הוא מסייע לנו בסגנון. איך אני יכול להגיע למדרגה כל כך גבוהה? דעלך סני, מה ששנו לך, לחברך לא תעבין, לחברך לא תעשה. זה אדם מבין יותר. אדם מבין טוב טוב מה הוא שונא. הוא לא סובל שיעשו לו. זה הוא יודע להגדיר. תבקש מאדם להגדיר אהבה, זה ככה, זה ככה, קשה מאוד להגדיר. אבל מה אתה לא אוהב? אוהו, זה כל אחד יכול להגיד לך. לכן הלל מוריד את זה לשפת המעשה. מה דה הלך צעני, מה שצנוע לך, לחברך לא תעביר, לא תעשה. עכשיו, אם זה כך, אני אתן לכם דוגמה. אדם נוטל ארבעה מינים. לוקח את הלולב, גז, ערבה, תרוג, מברך, מנענע. מי קיים את המצווה? רק הידיים? ומנענע. הידיים היו עסוקות בעניין. נכון? רק הידיים בתוך העניין? לא. כל כולו בעניין. כל כולו פה. למרות שהידיים הם אלה שעשו את הפעולה. אדם מניח תפילין. תפילין של יד, תפילין של ראש. אז רק היד והראש קיימו את המצווה? לא. כל הגוף. זאת אומרת שיש חלקים שאף על פי שהם לא אקטיביים בעניין כזה או אחר, אבל בצר הכל הם קשורים. בצר הכל הם קיימו את הכל. אם כך נחזור, כשיהודי אחד מקיים מצווה, יהודי אחר נמנע ממנה, מסיבות כאלה אחרות, אתה משלים לו והוא משלים לך, וככה זה עובד. לכן הלל מקבל אותו. או זה אפשרי בגלגול אחד לקיים את כל המצוות כולם.
אז ככה אפשר לא לעשות שום דבר ולקיים
כל המצוות. אתה לא, אתה חייב לעשות את שלך, זה מה שאומר לו. וידך, זה גמור, אתה נעשה את שלך. הוא לא פותר אותו. אבל אתה תעשה את שלך, והוא יעשה את שלו. וככה, כל אחד ישלים את שלו, הוא לא פותר אותו. הוא אומר לו, וידך זה גמור, עכשיו לך, תגמור, תעשה. ככה, כאשר יהודי מקיים מצווה, זה לא הוא קיים מצווה, אלא כל ישראל קיימו את המצווה. לכן יש מי שאומר בלשן ייחוד קוצה בריחו, כן? או מי שאומר, הרי אני מוכן ומזומן, אומר מה? בשם כל ישראל! אחרי, למה בשם כל ישראל? כי אני עושה את זה גם בשביל אחרים. כולם שותפים. כולם חלק. אז אני עושה את שלו, והוא עושה את שלי. ברכת כהנים לעולם אתה לא תוכל לקיים, כי אתה לא כהן. וכהן עושה ברכת כהנים, ואתה מברך וקיים את המצווה הזו. עושה ברכת כהנים כי היא כתובה בתורה. לכן כל הרעיון הזה, מה שאמר לו עוד כיוון, מה שאמר לו אידך זיל גמור, הרי בית המקדש אין לנו. אין לנו בית המקדש, לצערנו הרב, בעוונותינו הערבים. אומר לו עוד אפשרות להסביר מה שאמר לו הלל אידר זיל גמור, זה שאמר לו, אתה תעשה את המצוות. ומה עם כל המצוות שיש בבית המקדש ואין לנו? או, תלמד אותם. כל הקורא, כל הלומד עולה, קורבן עולה, מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריב עולה. כלומר, המצוות שאנחנו מנועים מלקיים, אנחנו מצווים ללמוד. והלימוד הזה, כמו כאילו. אחרי למה לא ידע זיל כמו. אנחנו בדקות האחרונות שנשאר לנו לסיים בציפור, שמסופר על רבי ארי לוין, כבר היינו שם, הזכרנו אותו, אני מזכיר. זה צדיק לברכה. זכותו תעמוד על עם ישראל. סופר, היה בית חולים לחולי נפש, בירושלים. והוא כל ראש חודש היה הולך לבקר את החולים. היה בכלל אדם מיוחד במינו. היה בית חולים במצורעים, זה היה מחלה מדבקת. הוא היה הולך, אף אחד לא רצה לבקר. פחדו, הוא היה הולך. ומדבר, מטפל, סועד את החולים. הסיפור הזה סיפר בנו. אני חושב שזה היה רבי ירסאי, שיאריך ימים בטוב ובנימי. הוא סיפר שבדרך, פעם אחת אתה ראש חודש כזה שהם הולכים, הפגש אותם בדרך, אחד מי, איך אומרים, גדולי ירושלים, ראה את האבא והבן, רבי ארי לוין והבן הולכים בדרך, תקימו בית החולים. שאל אותו, לאן אתה הולך, הרב? אמר, אני הולך לבקר קרוב משפחה. חולה נפש, אני הולך לבקר אותו. טוב. אני הולך לבקר אותו. כשהגיע לבית החולים, אז רבי ארי נכנס, הוא היה תמיד מביא איתו ממתקים, דברים כאלה ככה שהוא היה קונה, מביא את זה לקרוב שלהם, ועומד לצאת. בדרך, הבן אמר לאבא, לא ידעתי שיש לנו קרוב משפחה, לא עלינו, שחולה מחלת נפש. לא ידעתי, פעם ראשונה שאני שומע. אמר לו, אני אסביר לך מי זה הקרוב הזה. הייחוד שלנו אליו הוא מיוחד. פעם אחת, באתי לפה למכר חולים. שמעתי צעקות ובכי נוראי מהחצר. ניגשתי לשם, ראיתי יהודי שכל מה שהוא עושה, הוא צועק איי, כואב. ראיתי שהוא מוכה, חבול, כחול כולו, ממכות. שאלתי את החולים, מה קרה לו? אז סיפרו לו שכל פעם שהוא משתולל, אז תופסים אותו, קושרים אותו, ומכים אותו מכות נאמנות עד שהוא נרגע. למה, מה זה, כולם עושים את זה? אז אמרו לי לא, רק הוא, אין לו אף אחד שמבקר אותו. אין לו כואבים. אז לכן עושים את זה ככה. אז ניגש רבי ארי לוין לרופאים ואמר להם, מה? אני קרוב שלו, איך אתם מתנהגים? מאותו יום הפסיקו מיד. ואז, מה עוד עשה? סיפר לרבי ארי לוין, שהמנת להראות הרופאים שכאילו באמת הוא קרוב משפחה, הוא מיד רץ, קנה ממתקים ואומרים כזה וחזר ונתן לו. טיפל בו. ואז כולם יודעים, יש לו קרובים, אז מפחדים לפגוע בו, לך תדע מה יהיה. תראו מה זה, ואהבת לרעך כמוך. מישהו זר, לא מכיר אותו בכלל. הוא קרוב שלו, מה זה? הוא נסיים בדברי הבא, השם טוב. והשם טוב, כך אמורה בשמו. כשאנחנו אוהבים יהודים, אנחנו יודעים שדרכו של הבא, השם טוב, היה לאהוב יהודים, איך נגיד, לא בדיוק את אלה שהלכו בדרך. הפוך. פעם אמרו עליו שאמר, אנשים היו אוהבים את הרשעים כמו שהוא אוהב, כן? אז היה טוב מאוד. אבל מובא בשם הבא, שם טוב, שאוהבים יהודים, אוהבים את הקדוש ברוך הוא. זה אולי גם חלק מהתיאות שקשינו על מה שאמר הלל, והלך סני לחברך לתעביד. כן? זה מה שראינו, שיש קושייה. תירצנו שני תירוצים של רש"י. חברך לרוב מצוות של בן אדם וחברו, או התירוץ השני שחברך לרמז לקדוש ברוך. אבל מי זה הבעל שם טוב? שאוהבים את הקדוש ברוך הוא על ידי כך שאתה אוהב יהודי. איך? הרי כל יהודי יש בו חלק אלוהה ממעל. וכשאתה אוהב את החלק, אתה אוהב את הכל. זה הרעיון, עוד כיוון חשיבה, כיצד לקיים את המצווה שאנחנו נקרא השבת בתורה. ואהבת לרעך כמוך. לכן לא פלא, ראינו, בסדר הפסוקים, קודם כל כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך. אתה רוצה לאהוב? יהודי? אל תשנא. דסני עלך לחברך לא תעביד. מה ששנו עליך? לא תעשה לחברך. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בלבנו אהבתו ויראתו. ואהבת ישראל, כמו שראינו בגמרא מסכת שבת, וכמו שלמדנו היום בדברי תורתנו הקדושה, במהרה בימינו, ייבנה בית המקדש, אמן ואמן.